בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו. היום יש לי כבוד לארח את בוריס מלצר. רק לפני שאתן לך את הבמה, בוריס, אני רק אקדים ואגיד שאנחנו כאן היום בגלל מה שקורה בצהל, בגלל התו הירוק שהולכים להכניס, והרבה מאוד אימהות בעיקר, מאוד מוטרדות ממה שקורה שם, כמובן גם נשי קבע ועובדים בצהל. אחרי שבוע ויותר משבוע שאנחנו עושים זומים עם עורכי דין, שידורים, קבוצות וואטסאפ, מרכזים מידע, מעבירים, עושים סרטוני הדרכה קצרים, הגענו למסקנה שיותר ממידע, מה שחשוב זה לתת כלים פרקטיים להתמודדות עם המפקדים, או במילים אחרות מקצועיות יותר, סמכות. אחרי שחיילים האלה נכנסים לצבא, למעשה דברים הראשונים שהם מחונכים אליהם זה דווקא ציות לסמכות, זה דווקא לדעת מה המקום שלך ומה המקום של לפניך. בעצם הופכים אותם לסוג של ברגים. וכשזה מגיע למצב של פקודה שהיא פקודה שלא מתיישרת עם החוק, כאן נוצרת הבעיה. אז בגלל זה חשבנו שזה מאוד חשוב שנביא גם אנשי מקצוע שהם בתחום האימון ותחום העבודה עם התת מודע. ובוריס הוא אחד האנשים שהוא גם מודע למה שקורה וגם זה התחום שלו. אז בוקר טוב לך, בוריס. בוא ספר לנו על עצמך.
אני אציג את עצמי בכמה מילים. שמי בוריס מלצר, אני מנחה מוסמך ל-NLP ודמיון מודרך, אני מאסטר טריינר ל-NLP, זאת הדרגה הכי גבוהה בעולם, אפילו מאסטר טריינר משתי אגודות בינלאומיות, שאין אף מנחה NLP בארץ עם שתי דרגות כאלה. גם קואוצ'ינג, אני מנחה מוסמך לקואוצ'ינג, אני מעביר קורסי הסמכה במשך 17 שנה כבר ל-NLP, קואוצ'ינג ודמיון מודרך, בעיקר ברוסית, גם בשפה העברית אני, ומלמד אנשים ועוזר להם קודם כל לנהל רגשות. אחד מהדברים שאני מלמד, ומה שאני מלמד בקורסים זה באמת לנהל רגשות, זה להרגיש בטוח אם צריך מול סמכות בין השאר. אז אנחנו עכשיו מדברים בדיוק על זה, נכון? והמצב הוא באמת לא טוב בצהל, כשזה לא מתיישר עם חוק מה שהם עושים, תו ירוק. מה שאני רוצה להגיד זה ככה, אני אתן כמה כלים עכשיו, כמה כלים איך להתמודד מול סמכות, כי ברור מאוד, אני מניח שמי ששומע אותנו עכשיו זה בעיקר אימהות וגם אנשי קבע וחיילים שמתגייסים או שנמצאים בצהל כרגע. אם אנחנו מדברים על חיילים סדירים, אז בדרך כלל זה עדיין סוג של ילדים, הם עדיין בני 18, בני 19, כשיש סמכות, וסמכות הזאת אומרת להם מה לעשות, הם מחונכים, בדיוק כמו שאמרת, הם מחונכים לצייר, מחונכים לעשות את מה שאומרים להם. אבל בעצם אני פונה עכשיו לחיילים, כן? אתה חייל עכשיו, אתה חייל סדיר, או אתה איש קבע, איש קבע זה קצת יותר קל לפעמים, כי זה בן אדם יותר מבוגר, אבל עדיין, לא תמיד. אתה בתור חייל, אתה אמור לציית לפקודות, זה בסדר גמור, אבל אך ורק כאשר הפקודות האלה קשורות לביטחון המדינה. אתה יכול לסכן חיים שלך, נכון? וזה בגדר תרומה למדינה, בגדר, כתרומה, תרומה לצה"ל. לסכן חיים לפעמים כשאתה עומד מול אויב, זה בסדר גמור. כשאתה מקבל פקודה לפעול, אתה מסכן חיים. אבל כשאתה מקבל פקודה שהיא לא חוקית, פקודה שיכולה לכאורה להרוס את הבריאות שלך, אתה צריך להגיד לא. כי זה לא קשור לביטחון המדינה. זה לא קשור לתפקיד העיקרי של צה"ל. ואם סמכות אומרת לך את זה, מישהו עם סמכות אומר את זה, אתה צריך, אם אתה מרגיש שזה יכול לסכן את החיים שלך, זה יכול לסכן את הבריאות שלך, אתה חייב להגיד לו. ולעמוד על עצמך, על המילים שלך. עכשיו, אני אתן סתם דוגמה. מספר מצב, אספר על איזשהו מצב היפותטי. נניח שאתה חלית, יש לך איזושהי מחלה שדורשת ניתוח. צריכים לחתוך את הבטן שלך ולעשות ניתוח. ועכשיו מפקד שלך, שהוא לא רופא בכלל, לוקח סכין ניתוח ואומר, מורשה לי, אני יכול עכשיו לעשות לך ניתוח. האם תסכים? כמובן שלא, נכון? למרות שהוא סמכות, למרות שהוא מפקד בצהל, למרות שצהל אישר לו לעשות את זה, למרות שאפילו אם זה רמטכ"ל עומד מולך, אתה לא תאפשר לו לחתוך את הבטן שלך כי הוא לא רופא, כי זה מסכן את החיים שלך וזה לא קשור לביטחון המדינה. צודק, נכון?
כן, בהחלט.
כן, אז תחשוב שכשאומרים לך לקחת את הזריקה הזאת, לעשות את הזריקה של תכשיר ניסיוני, ואתה יודע שהוא ניסיוני, והמפקד הזה שאומר לך את זה, הוא אומר שהוא חושב והוא בטוח ב-100% שהוא, במטאפורה הזאת, שהוא מנתח, למרות שהוא לא למד רפואה, אבל הוא מנתח, הוא יכול. אז במקרה שהוא נותן לך את הזריקה, הוא בטוח ב-100% שזה מועיל לך, זה טוב לך, זה חייב לעבור, נכון? לעבור טוב, אבל אתה יודע שזה לא ככה. אתה יודע יותר טוב ממנו. אתה למדת, אתה בדקת מה זה התכשיר הזה. אתה יודע שיש לתכשיר הזה תופעות לוואי גם מידיעות, במיוחד לאנשים צעירים, בשריר הלב ובדברים אחרים, ויש תופעות לוואי שלא ידועות, שזה קשור אולי לפוריות, ויש אנשי מקצוע שאומרים שהתכשיר הזה יכול באמת להשפיע על פוריות. אז תחשוב על שנים קדימה, אחרי שתשתחרר מצה"ל, מתישהו תשתחרר מצה"ל, וגם במהלך השירות, שירות קבע נניח, האם אתה מוכן לסכן את הפוריות שלך? האם אתה מוכן לסכן את הבריאות שלך להרבה שנים, לקצר את החיים שלך? יכול להיות, אולי לא. אולי הם צודקים, אולי זה באמת חיסון בטוח ואין לו תופעות לוואי. אולי, כי יש כאלה שאומרים ככה ויש כאלה שאומרים ככה. אבל האם יש, ברגע שיש אחוז אחד של סיכון בפוריות, שתהיה בעיה בפוריות, אולי שהחיים שלך יתקצרו בסופו של דבר. האם תיתן לסמכות להשפיע עליך ו... ללכת ולקבל את הזריקה שאתה בטוח, אם אתה בטוח כמובן, שאתה לא רוצה את זה. אם אתה רוצה, אם אתה משוכנע בדגם העולם שלך, אתה יודע שזה בטוח, שזה טוב, בסדר, זאת ההחלטה שלך, אבל אם ההחלטה שלך היא לא, אתה חייב להגיד לא. עכשיו, בואו אני אתן כמה דגישים או כמה טיפים איך אתה יכול להתמודד. כשאומרים לך כן ואתה רוצה להגיד לא, שעומדת מולך סמכות. אז קודם כל, הבחור הזה, המפקד, בדרך כלל הוא בגילך אולי קצת יותר מבוגר ממך. ואם הוא לא היה במדים, הוא לא היה על מדים, איך הוא היה נראה? סתם בחור, מישהו, סתם מישהו, שומר לך משהו, משהו שיכול לסכן את החיים שלך והבריאות. ומה שאתה יכול לעשות כדי להוריד את הלחץ הזה של סמכות, כדי לא, שזה לא ישפיע עליך כל כך חזק, אתה יכול לעשות דבר פשוט. תראה, אני נותן עכשיו טכניקה הכי פשוטה. דמיין שבינך לבין המפקד יש קיר זכוכית. פשוט קיר זכוכית שמפריד בינך, מחיצה זכוכית שמפרידה בינך לבין המפקד. ואתה מיד תרגיש הקלה. אתה מיד תרגיש שהוא פחות משפיע עליך, הוא פחות, כן, הוא נותן פקודה, אבל אתה סוג של מוגן, כן? אתה יכול גם להכניס אותו לתוך איזה בועה, בועה זכוכית כזאת. לדמיין שהוא בתוך בועה זכוכית והוא מדבר, הוא נותן לך פקודה, אתה שומע הכל דרך הזכוכית, אתה רואה הכל, אבל יש הפרדה. וכשאתה יוצר את ההפרדה הזאת בדמיון, בזמן שהוא אומר את זה, צריך לעשות את זה בזמן שהמפקד הזה נותן את הפקודה הזאת. כשאתה יוצר סוג של הפרדה, אתה יכול להרגיש שאתה והוא, זה לא, זה לא אותה מערכת, אתם נפרדים. ואתה יכול להחליט על עצמך, האם אתה מוכן לעשות את מה שהוא אומר או לא. אתה יכול לשקול האם הפקודה שלו היא קשורה לביטחון המדינה, היא קשורה באמת לתפקוד של צה"ל, או שזה קשור למשהו שמוגן בחוק, וזה נגד החוק. אתה יודע ש... כדי לעשות איזושהי פעולה רפואית לפי החוק, לפי החוק במדינת ישראל, ואתה אזרח במדינת ישראל, אתה, וגם הוא חייב לציית לחוק. אז לפי החוק, אני לא, שוב, אני לא עורך דין, אבל עורך דין יכול להגיד דברים בצורה יותר מדויקת, אבל אתה יודע שלפי חוק זכויות חולה, אתה, כדי לעשות איזושהי מניפולציה רפואית, אתה... הוא צריך לקבל הסכמה מדעת שלך. ואין הסכמה מדעת. מה זה הסכמה מדעת? הסכמה מדעת זה כשאתה למדת את כל מה שקשור לתקשיר הזה, תופעות לוואי, ואתה יודע אותם, ואתה לא נותן את ההסכמה שלך, והוא חייב לקבל את האי הסכמה.
אני רק רוצה להוסיף...
ואם הוא לא מקבל את זה, אם הוא נותן לך...
כן, אני רק רוצה להוסיף שאנחנו בכלל לא רוצים להגיע לזריקות, אנחנו מדברים על השלב לפני, בדיקות. כי בדיקה זה גם הליך רפואי, זה גם התערבות רפואית.
נכון, נכון.
בדיקה במקרה הזה היא בדיקה חודרנית, וגם שנויה במחלוקת.
כן, נכון, נכון, אנחנו... את צודקת, אני מפליל את זה באותה חבילה, בדיקה וזריקה, כן. כי בדיקה היא גם הליך רפואי בדיוק, אז לא משנה איזה הליך רפואי, לכל הליך רפואי חייבת להיות הסכמה מדעת, ואין הסכמה. אם יש, אין בעיה, אנחנו לא... אבל אם אין הסכמה, זהו. אתה צריך... אתה יכול להגיד לעצמך, כשסמכות אומרת לך לעשות את זה, אתה יכול להגיד לעצמך, רגע, שנייה, הוא עכשיו עובר על החוק. כרגע הוא עובר על החוק שהוא דורש ממך את זה, למרות שאין הסכמה. ואם הוא מפעיל סנקציות, הוא עובר עוד יותר על החוק, ואתה תתלונן על זה.
כן.
אתה יכול להגיד את זה לעצמך בזמן שאתה מקבל את הפקודה הזאת, ואז זה יקל עליך לשים גבולות. אתה חייב ללמוד לשים גבולות במקרים האלה. כי זה לא קשור לביטחון המדינה, זה קשור רק אליך. זאת ההחלטה שלך, זה הגוף שלך, ורק אתה מחליט לך. אתה לא רכוש צה"ל. במובן הזה לפחות. אתה, יכול להיות שנקרא לזה רכוש צה"ל לטובת שוב, ביטחון המדינה, אבל לא כשמדובר בבריאות והחיים שלך שלא קשורים לזה, שלא קשורים לתפקוד של צה"ל, זה אך ורק שלך. ושוב, כשאתה אומר לעצמך את זה, אתה מוגן, אתה סוג של מוגן. בוא אני אתן עוד כמה טיפים, מה עוד אפשר לעשות? כשנותנים לך את הפקודה הזאת, כשפקודה, איזושהי פקודה, נניח לא מכניסים אותך למחנה צבאי, לא נותנים לך אישור כניסה כי אתה לא מחוסן, כי אין לך תו ירוק, אוקיי? איך לפעול, אני לא אדבר על זה כי כבר עורכי דין דיברו על זה ואתה יודע איך לפעול במקרים כאלה, אבל אם מתקרב אליך מפקד ואומר, עכשיו תעשה בדיקה, ואז אתה חייב לעשות בדיקה ולהיכנס למחנה, ואתה אומר לא, קשה להגיד לא, כן? קשה להגיד לא. מה הטיפים נוספים? מה אפשר לעשות עוד כדי להקל, כדי שתוכל באמת לעמוד על ההחלטה שלך? אז זכוכית אמרנו, מה עוד? אפשר לשחק עם הדמות הזאת של מפקד. נעמד מולך מפקד, כן? תחשוב באותו רגע, תחשוב על כך שהוא גם הולך לשירותים כמוך. תחשוב על כך ש... דמיין אותו בבגד ים. לא, לא על מדים, בבגד ים, באותה שנייה. תחשוב, הוא עכשיו בבגד ים עם כובע מצחיק, כובע של ליצן. בגד ים, כובע של ליצן ומגפיים מצחיקות, אוקיי? תן לו איזושהי צורה מצחיקה, לא הולמת, לא באמת, שהוא לא מפקד, הוא איש, הוא בן אדם רגיל, כמוך, קצת יותר מבוגר ממך או אפילו בגילך. זהו, זה בסך הכל בן אדם שהוא פשוט לא יודע, אין לו מידע, לך יש. על הזריקה ועל הבדיקות האלה, על הזכויות שלך, הוא לא יודע, לכן הוא משוכנע שמה שהוא אומר זה נכון, אבל אתה יודע יותר טוב ממנו, והוא איש בגילך בסך הכל. וכשאתה מדמיין אותו בתחתונים או בבגד ים עם כובע, כל הלחץ הזה, כל הכובד הזה של הפקודה הזאת, הוא הולך בשנייה, הוא מתפורר. בסדר? עוד טיפ. כן. ונניח שעשית את שני הדברים האלה. דמיינת את המפקד הזה בתוך בועת זכוכית. כן? שמת עוד מחיצת הפרדה, מחיצת זכוכית. אתה שומע ורואה הכל דרך הזכוכית, אבל אתה מוגן. אתה יכול לשים על עצמך חליפה מגנה. נוסיף גם חליפה. כשאתה הולך למפקד, נניח מפקד קורא לך, ואתה יודע שעכשיו הוא ילחץ עליך, יתחיל ללחוץ. מה שאתה יכול לעשות זה חליפה כזאת, חליפה מגנה, סקפדר, חליפה של חללנים?
כן, חליפה
צוללן. צוללן, חליפה צוללן אתה יכול לשים, כן? דמיין חליפה צוללן. שמגינה ממש מכל ההשפעות מבחוץ, חליפה עבה, חליפה ממש ממש חזקה, ויש לך עכשיו, אתה יכול לעשות יחד איתי עכשיו אפילו תרגיל כזה שיעזור לך. דמיין שלט ביד, יש לך שלט שיש לו כפתור און ואוף, ברגע שאתה לוחץ על און, החליפה צוללן מופיעה, אתה בתוך החליפה, ואף אחד לא רואה אותה חוץ ממך. כשאתה לוחץ על אוף, היא נעלמת. אז עכשיו, תעצום עיניים, אפילו נעשה עכשיו תרגיל קצר. תעצמו עיניים, ואם שומעים אותי אמהות של חיילים, אז אתן גם יכולות לעשות את זה וגם לתרגל את זה על הילדים שלכם. אז מתקרבת סמכות, מתקרב בן אדם סמכותי אליך. ואתה יודע שהוא אמור עכשיו, הוא הולך לעשות משהו לא חוקי, משהו שהוא ישפיע עליך לא לטובה. אתה לא מוכן לזה. מה שאתה עושה, אתה לוקח את השלט החבוי הזה, ולוחץ על און. תלחץ, תעצום עיניים, ודמיין שאתה לוחץ על און, ומיד תרגיש חליפה. תרגיש שכל הגוף שלך עטוף בחליפה מאוד עבה, מאוד חזקה, מאוד מגינה מפני כל לחץ, כל השפעה, כל דבר, כל מילה. אתה יכול לשמוע הכל, אתה יכול לראות הכל דרך הזכוכית לפני הפנים שלך, שזה חלק מהחליפה. כן, אתה יכול לראות את המפקד הזה ולשמוע אותו, אבל אתה מוגן. והחליפה הזאת היא מגינה מפני סמכות, היא מעיפה חוצה את כל כל המילים האלה וכל הלחץ הזה שמפעילים עליך, ורק התוכן נכנס פנימה, רק מה שהוא אומר, רק המילים כאילו שהם כתובים על דף נכנסים פנימה, ואתה שומע את המילים, אבל ההשפעה והלחץ של סמכות נעלמים ברגע שאתה בתוך החליפה הזאת. ואתה יכול להוסיף גם מחיצת זכוכית, גם מחיצת זכוכית, גם חליפה, גם אולי בועת זכוכית שאתה מכניס לתוכה את המפקד, וזהו. ההשפעה של סמכות נעלמת. יש רק מילים שאומר. ואם אתה יודע, ועכשיו אתה יכול ללחוץ, ברגע שהוא מתרחק ממך, הבן אדם הזה, אתה לוחץ שוב על הכפתור והחליפה נעלמת, ואתה יכול להמשיך בחייך כמו ש... בתפקוד שלך היומיומי, בלי חליפה, בלי הגנה הזאת. ושוב, ברגע שמתקרב מישהו עם סמכות, מישהו שיכול לעשות מניפולציות עליך, ללחוץ עליך, ואתה יודע שהלחץ הזה הוא לא קשור לצהל, זה רק מדובר על הבריאות שלך, והחלטות שלך מוגנות על ידי חוק, אז אתה לוחץ על כפתור, עכשיו אתה יכול לדמיין את זה שוב, אתה לוחץ על כפתור, כדאי לתרגל את זה, לתרגל את הדמיון הזה, דמיון מודרך הזה, שאתה עוצם עיניים, לא, אתה לא אמור לעצום עיניים מול סמכות, כן, אבל עכשיו כדי לתרגל, אתה עוצם עיניים, מדמיין חליפה, מרגיש חליפה לגוף, תרגיש אותה בכל, במגע עם הגוף, בכל, כל, כאילו, כל האור שלך, מרגיש את החליפה הזאת, נדבקת לגוף, מגינה לגוף, וכשהסמכות מתרחקת, הוא סיים את הפקודות שלו, את כל מה שהיה לו להגיד, הוא הלך, ואתה לוחץ על אוף, חליפה נעלמת, ואתה ממשיך. אתה יכול גם לעשות און ואוף גם למחיצת זכוכית. עכשיו, תתרגל. אתה לוחץ, על בשלט הזה יש גם כפתור למחיצת זכוכית. אז עכשיו אתה לוחץ, שוב, מתקרבת אליך סמכות, אתה לוחץ על און לגבי החליפה, און על חליפה ואון על מחיצה. אז יש מחיצה ויש חליפה, אתה מרגיש את החליפה, אתה רואה. את המחיצה, והוא מאחרי המחיצה, והוא יכול להגיד כל מה שהוא רוצה. ורק המילים אתה שומע, רק הטקסט. אוקיי? ומקבל החלטה מודעת, מה לענות לו? ברוגע, בלי לחץ. ואם אתה מחליט להגיד לא, אז אתה אומר לא. ואתה יכול לעשות את זה לא רק לגבי בדיקות ותו ירוק, לגבי כל דבר שאתה רוצה לקבל, החלטה שלך כבתור בן אדם, אתה בן אדם בדיוק כמוך, הוא לא יותר בן אדם ממך, אתה לא רכוש שלו, אתה יודע את זה. וכשאתה עושה, אתה יכול להגיד לך עוד דבר שיחזק אותך עוד יותר. אם אתה חושב, נגיד, שוב, אני מכליל ביחד גם הבדיקות וגם הזריקה, כי יש מלא סיטואציות שדורשים מחיילים לעשות זריקה ונותנים להם פקודה ועושים סנקציות אם לא עושים. אז מה שיכול באמת לעזור, תשאל את עצמך, האם אחרי שאתה הפעלת את המחיצה ואת החליפה, תשאל את עצמך, האם אתה מוכן בעוד 20 שנה, בעוד 50 שנה, לשאת בתוצאות? אתה לא יודע מה היו התוצאות של הזריקה הזאת. כי תו ירוק זה רק משהו, זה אמצעי ללחוץ עליך כדי שתעשה את הזריקה, כדי שתקבל את התכשיר הזה. אז תשאל את עצמך, האם אתה מוכן לשאת בתוצאות של תכשיר שלא בדוק, שאין לו... אין תופעות לוואי לטווח ארוך ולטווח בינוני, וידועות כבר תופעות לוואי לטווח קצר. האם אתה רוצה לסכן את החיים שלך, אם אתה רוצה לקצר את החיים שלך, לסכן את הפוריות שלך, תשאל את עצמך בזמן שנותנים לך את הפקודה הזאת, ואז אתה מפעיל את כל האמצעים האלה, חליפה ומחיצה, מדמיין את המפקד בתחתונים או בבגד ים, ואומר לא, אם אתה רוצה להגיד לא, בקלות, זה הכל. יש עוד, תכף אני אולי אתן עוד שיטות, אבל זה הדברים הבסיסיים שאתה יכול לעשות בזמן ההפעלת לחץ עליך, אוקיי?
מצוין. אני מכירה כל מיני, אבל הרעיונות של צוללן ורעיונות של כיפת זכוכית עוד לא ראיתי. אני בודקת פה אם יש לנו... אם יש לנו מישהו שאלות? לא, אני לא רואה שם
דבר. וגם יש הסתרה של תופעות לוואי לטווח קצר.
נכון, נכון.
יש מלא, מלא תופעות לוואי שמסתירים אותם, וכל הסמכויות במדינה, הרבה סמכויות אומרות שזה תכשיר בטוח, שזה חיסון בטוח, ואסור לקרוא לזה חיסון אפילו, אבל הם קוראים לזה חיסון.
תכשיר ניסיוני, כן. זה מה שזה. אנחנו אפילו לא יכולים לקרוא לזה טיפול, כי טיפול זה משהו שהוא משפר את המצב. במקרה הזה זה לא משפר כלום.
כן, והתכשיר הזה הוא גם לא מאושר, כלומר יש תהליך אישור של כל תרופה שמגיעה לארץ, יש שלושה שלבים שמשרד הבריאות עושה כדי לאשר את זה לשימוש, והתכשיר הזה לא עבר את השלבים האלה. יש מלא בעיות חוקיות.
זה גם ניסוי?
אז לא ניכנס לזה.
כן,
צודק,
אנחנו לא ניכנס לזה.
כן, לא ניכנס לזה. אנחנו, יש מספיק מידע, ומי שרוצה, מי שמתעניין, מקבל את המידע, מוצא את המידע הזה. אבל מה שכן, שוב, כשמפקד עומד מולכם ונותן פקודה, הוא פשוט לא יודע, אין לו את המידע הזה. הוא פשוט משוכנע ב-100% שזה בטוח, שזה חיסון שיציל אותך. הוא לא מבין למה אתה מתנגד. אז תבין את הראש שלו. לא שהוא נגדך, בדרך כלל, הוא לא נגדך, הוא לא רוצה להרוס את הבריאות שלו, הוא בטוח שזה משפר את הבריאות, כן, אבל אתה יודע יותר טוב ממנו, אתה מזכיר יותר טוב. אתן לכם דוגמה אחרת, אם נניח אתה בן 18, אבל כבר, או בן 20, וכבר סיימת אוניברסיטה, סיימת אוניברסיטה במתמטיקה, יש לך תואר ראשון או שני במתמטיקה, ובא אליך בן 50, מישהו שהוא בן 50, מאוגר ממך, ואומר לך שלא יודע, 2 כפול 2 זה 6. כי הוא פשוט לא למד, הוא באמת חושב שזה 6. סתם נתתי דוגמה קצת מוגזמת, כן?
כן.
אתה לא תאמין לו. אתה לא תלך לפי מה שהוא אומר, למרות שהוא מבוגר ממך, נכון? אתה למדת יותר טוב ממנו, אתה, יש לך תור, ולא אין. אז כל מי שלדעתי, כל מי שמתנגד עכשיו באמת לא מוכן לעשות בדיקות וזריקות, הוא עשה כבר תור בכל מה שקשור לתכשיר ניסיוני הזה. אני לפחות כן עשיתי. והסמל הזה, או ממפה הזה, שעומד מולך ואומר לך מה לעשות, הוא לא יודע, הוא לא עשה את התואר הזה, והוא רק יודע את מה שאמרו לו. וכשאתה חושב על זה, אתה רואה אותו מולך, מאחרי מחיצת זכוכית, אתה פשוט מבין שהוא ילד מבחינה הזאת, הוא פשוט לא יודע, הוא משוכנע במשהו אחר. וטעות גדולה היא לנסות לשכנע אותו. אל תנסה לשכנע. זה בלתי אפשרי. כאילו, זה לא בלתי אפשרי, אבל זה לא ילך, זה רק ירוס את היחסים, לא. אל תנסה לשכנע, פשוט תגיד לא, כי זאת ההחלטה שלי מעוגנת בחוק, אוקיי? אני זה שמחליט במקרה כזה, לא המפקד, אני. ואם הוא לא יודע מה שאפשר להגיד בנוסף, שהתייעצתי עם עורך דין, כן? וכשמדברים על עורך דין, זה יכול להיות שזה יבסס את ההחלטה שלך בעיני המפקד, כן? כי לא סתם אתה אומר את זה, כי אתה ככה, לא בא לך, כן? אתה בדקת, אתה חקרת את זה, יש לך עורך דין שיעצת איתו, ואתה יודע שהדרישה הזאת היא לא חוקית. אתה לא, אל תגיד לו שזה לא חוקי, פשוט תגיד לו שאני מחליט, לא, זהו. זאת ההחלטה שלי, ואני עומד על ההחלטה שלי. זהו, נקודה. אני לא רוצה להריב אותך. אני לא רוצה לשכנע אותך, מפקד. אני פשוט עומד על ההחלטה. לא, אני לא רוצה. ואז תראה מה אתה כמפקד יכול לעשות כדי שאני כן אכנס לבסיס. כדי שאני כן אשרת. ותגיד לו, אני כן רוצה לשרת, לא שאני מסרב. אני כן רוצה להיות חלק מצה"ל, אני רוצה לתרום, תן לי אפשרות לתרום בלי שאני אעשה בדיקה.
זאת כן? בדיוק נקודה חשובה. אני נתקלתי בזה שהם מתחילים להיכנס לעניין הזה, אבל אני מבין, אבל אולי בבקשה תוכלי להסביר לי למה? ואני ידעתי שאני את הבת שלי הכנתי בשום פנים ואופן לא להיכנס להסברים. כי זה בדיוק המקום שהם ינסו לשכנע.
בדיוק, בדיוק. אתם פותחים, ברגע שאתם מתחילים להסביר, אתם פותחים פתח לעוד יותר לחץ. לא, לא להסביר. פשוט להגיד לא, בלי הסברים. ככה, זאת ההחלטה שלי, נקודה. אני לא רוצה להסביר, אני לא מוכן להסביר. זאת ההחלטה שלי, ואני עומד על ההחלטה שלי, ומותר לי לקבל את ההחלטה הזאת, כי מדובר בחיים והבריאות שלי, נקודה. ואני קיבלתי את ההחלטה. למה? ככה. זהו. עכשיו עוד כלים שאפשר לתת, זה כל הכלים האלה בעצם ש... העניין הוא, הבעיה פה היא שזה בדרך כלל קורה בזמן קצר. בא מפקד, אומר לך, ואתה צריך להגיב ממש מהר. זה לא, אין לך יותר מדי זמן לחשוב, אין לך יותר מדי זמן להתכונן, כן, לתגובה.
בדיוק.
אבל בכל זאת אפשר להתכונן. מה שאפשר לעשות זה בבית, כשאתה יושב בבית, או במחנה, לא משנה, ואתה יודע שהולך להיות משהו נגדך, או הולך להיות שכנוע, השפעה כזאת של מפקדים, פקודות, סנקציות, אז מה שאתה יכול לעשות זה פשוט להריץ בראש את השיחה עם המפקד. כמובן שזה לא יהיה בדיוק כמו שתכננת, אבל ברגע שאתה מריץ את זה מספר פעמים, אתה מוכן. אתה מריץ כמה פעמים, למרות הפרובוקציות שהם יבקשו ממך, אז תסביר למה וכולי, אתה פשוט חוזר וחוזר בראש, עובר דרך הסרט הזה, התסריט הזה בדמיון, כדי שבאופן אוטומטי תגיד לא, אני לא מסביר, אני פשוט החלטתי שלא, זהו. ואז תגיב את זה באופן, תגיב באותה צורה באופן אוטומטי כשזה יקרה, שזה באמת יהיה המצב. דבר נוסף, כדי להגיד לא, לא כולם יודעים להגיד לא גם באזרחות. וכשעומדת הסמכות עומדת אז יותר, עוד יותר קשה, ובמיוחד כשאתה, אין לך יותר מדי ניסיון, ניסיון חיים, אתה לא איש בין 50 או 70, נכון? אז מה שצריך בעצם, מה שאתה צריך במקור זה ביטחון, חוויה של ביטחון. אתה צריך להיות בטוח במה שאתה אומר, נכון? והסמכות הזאת היא בטוחה, בן אדם הזה הוא בטוח ואתה לא, אתה לא מספיק בטוח. איפה אתה יכול לקבל משאב הזה של ביטחון? בסיטואציות שהיית בטוח. אז בוא נעשה תרגיל עכשיו, תרגיל של ביטחון, ביטחון עצמי הכוונה. אני מזמין אותך עכשיו, אתכם, את כולכם, כל מי ששומע אותי עכשיו, לעצום עיניים, אני גם עצום עיניים, ולהיזכר בסיטואציה בה היית בטוח, היה לך ביטחון מלא. עדיף שזאת תהיה סיטואציה של עמידה מול סמכות, שעמדת מול סמכות והצלחת לעמוד על המילים שלך, על ההחלטה שלך. בהקשר אחר, לאו דווקא בצהל, סמכות אחרת, במקום אחר אולי. או אם אין סיטואציה כזאת, אתה לא נזכר בסיטואציה כזאת, אז כך כל סיטואציה שהיא כשהיית בטוח בעצמך ב-100%, כשנניח היית עושה, כשעשית משהו שאתה יודע לעשות טוב. ואני מזמין אותך כשנזכרת בסיטואציה כזאת, סיטואציה של ביטחון, להיכנס לתוך הסיטואציה עכשיו, תיכנס בדמיון, עדיף עיניים עצומות כל הזמן. תיכנס לתוך הסיטואציה הזאת כאילו שהיא קורית עכשיו. סיטואציה של ביטחון, לכאורה בלתי קשורה למה שאנחנו מדברים עליו. כן? סיטואציה של ביטחון. וכשאתה בתוך הסיטואציה, אני מזמין אותך לשים לב למה שאתה שומע, צלילים באותה סיטואציה. וכשאתה שם לב על צלילים, זה עוזר לך להיכנס עוד יותר עמוק. זו, אתה כאילו נשאף לתוך הסיטואציה, ואתה ממש בתוך הסיטואציה. תאמין שאתה בתוך הסיטואציה עכשיו, בתוך הסיטואציה של ביטחון. ואתה יכול לשים לב על פרטי אירוע, כל מה שאתה רואה סביבך, כל הפרטים. וזה עוזר לך להתחבר עוד יותר לסיטואציה ולהרגיש ביטחון של אותה סיטואציה. להרגיש אנרגיה של ביטחון שממלאה אותך, ממלאה את כל הגוף שלך, כל הגוף שלך. ואני מזמין אותך להמשיך להתחבר לסיטואציה על ידי כך שתרגיש את החוויות גופניות האלה שיש לך עכשיו כשאתה באותה סיטואציה, בתוך אותה סיטואציה. מה אתה מרגיש, מה הגוף מרגיש? כשאתה בטוח שיש לך מלא ביטחון. ואתה יכול אפילו להעצים את הביטחון הזה, לעשות אותו עוד יותר חזק מאשר בסיטואציה, כשאתה בתוך הסיטואציה. ואני מזמין אותך לדמיין לידך קד, קד שתמלא גם אותו באנרגיה של ביטחון. אז קד מתמלא ומתמלא, וגם אתה מתמלא מתוך הסיטואציה. והסיטואציה ממש ממש עוזרת לך להתמלא עוד יותר, פרץ של ביטחון בפנים. והקד מתמלא ומתמלא ומתמלא. ואני מזמין אותך לדמיין שהקד מלא עכשיו, והקד הזה זה קד קסום, קד שתמיד יהיה יחד איתך, ותמיד תוכל לקחת ממנו את המשאב הזה כשתצטרך בו. תצטרך להרגיש את המשאב, להרגיש ביטחון. והקד הזה הוא קסום, כלומר הוא תמיד מלא עד הסוף, גם אם לקחת ממנו ביטחון. ועכשיו קד מלא עד הסוף, ועכשיו עם הקד, אני מזמין אותך בדמיון לעבור לסיטואציה אחרת, סיטואציה שסמכות עומדת מולך, שעומד מולך מפקד ונותן לך פקודה שלא מקובלת עליך, פקודה שקשורה לבריאות והחיים שלך ולא קשורה לצהל, פקודה שיכולה להיות מנוגדת לחוק של מדינת ישראל, ואתה יודע שאתה אמור להגיד לא. ואני מזמין אותך לפני שאתה אומר לא, לדמיין את הסיטואציה, להיכנס לתוכה, להרגיש את הלחץ הזה שמפעילים עליך, לראות את המפקד הזה שעומד מולך וצועק אולי עליך, כן? ולדמיין את הקד לידך, ולהתמלא מהקד, להתמלא בביטחון, כאילו שאתה מרחף ונכנס לסיטואציה הקודמת של ביטחון. ומרגיש ביטחון בכל הגוף, ביטחון ממש ממש עוצמתי. ובנוסף אתה יכול שוב להפעיל גם את כל הטכניקות הנוספות, אתה יכול להרגיש את עצמך בתוך חליפת סוללן ומחיצת זכוכית ולדמיין את המפקד בבגד ים עם כובע מצחיק, ואז שכל הדברים האלה בפנים, כשאתה מרגיש ביטחון, כשאתה מוגן לגמרי, אחרי מחיצה, ואתה רואה בן אדם שעושה משהו, דורש ממנו ממך משהו שהוא לא עולה ממחוק, שהוא לא חוקי, והבן אדם הזה הוא קצת יותר מבוגר ממך, גם אם הוא על מדים כרגע, הוא פשוט בן אדם שלא יודע, ואתה בביטחון מלא אומר לו לא. ואם הוא מבקש ממך להסביר, אתה אומר לו שאתה לא הולך להסביר. אתה פשוט אומר לא, זאת ההחלטה שלך, ומותר לך לקבל את ההחלטה הזאת לפי החוק במדינת ישראל. אתה בן אדם, אתה אזרח מדינת ישראל, אתה עושה לפי החוק, ונותן לו תשובה, לא, אתה לא מסכים. ואז אפשר לקחת נשימה עמוקה ולחזור, לפקוח עיניים, ולתרגל, להמשיך לתרגל את התרגיל הזה לבד. כל פעם שתעשה את התרגיל, כל פעם שתתרגל, תרגיש יותר ויותר ביטחון כל פעם. וגם להריץ את התסריט הזה בראש, עם ביטחון, איך אתה עונה, איך אתה מגיב. ואז כשתהיה סיטואציה אמיתית, אז אתה תגיב באופן אוטומטי, ותרגיש ביטחון באופן אוטומטי, אוקיי? אלה הכלים של NLP שבאמת יכולים לעזור.
כן, וואי, זה מדהים. זה היה מדהים. זה מאוד חשוב לתרגל את זה באמת לפני שהרגע הזה מגיע. זה חשוב לציין את זה. כי הרבה פעמים רק אחרי שמתרגלים את זה, תכלס באופן טבעי, אנחנו נוטעים, כשאנחנו מוטרדים ממשהו, אנחנו נוטעים להריץ תסריטים בתוך הראש. רק שאנשים רגילים להריץ תסריטים שליליים וגרועים, ובמקרה הזה אנחנו מציעים להריץ תסריטים טובים.
בדיוק, בדיוק. בכלל, בעצם בתורת ה-NLP אנחנו אומרים שיש מלא משאבים, כן? יש מלא סוגי משאבים. ביטחון זה סוג של משאב. ביטחון עצמי, רוגע, יצירתיות, מוטיבציה, שמחה, אלה דוגמאות למשאבים רגשיים, כן? וכל משאב אפשר לקבל על ידי כך שאתה נכנס לסיטואציה שיש את המשאב הזה, ואתה לוקח את המשאב הזה משם, זה הכל. אתה לוקח משאב בסיטואציה שיש אותו, לא משנה מה ההקשר של אותה סיטואציה, ומעביר לסיטואציה שחסר משאב. אתה יכול לעשות את זה עם כל משאב אחר, גם כן, באותה צורה. אתה מרגיש שחסר לך קצת שמחת חיים, תעביר שמחת חיים מסיטואציה שיש את השמחה. תמלא את הכעד ותביא לסיטואציה שאתה מרגיש קצת עבוד, כן? מכל הפקודות האלה, מכל הדרישות האלה. תרים את עצמך, תמצא דרך באמת להיות משאבי, להיות יציב רגשית, למרות כל הסיטואציה, למרות כל הבלגן, כי אולי בצהל, בגלל שאתה מסרב, אז יכולים לנסות להשפיל אותך,
למרמר את החיים,
אותך, לתת כן. לך כן. אז מה שיציל אותך, גלגל הצלה, זה בעצם אחד האפשרויות זה הטכניקות האלה, שאתה נזכר בסיטואציות מן החיים שלך, סיטואציות שחווית ביטחון, שמחה, רוגע, נכנס לאותן סיטואציות ומתמלא מהן, וממלא גם את הקד כדי שיהיה לך ספר. ואז כדאי להכין את זה מראש, כדאי להכין סיטואציות כאלה מראש, כדאי להריץ את התסריטים האלה בראש, וחשוב לא רק להריץ את התסריטים, אלא גם לחבות את זה כאילו שזה באמת קורה עכשיו. ואז למלא את הקדים, למלא הקד, להתאים מצבירים, לאבא, לסיטואציות שתרגיש לא טוב, ואז תצטרך את המשאבים האלה, תצטרך להתחבר למצבירים האלה. אוקיי? זה חשוב מאוד לדעת את זה. עכשיו, מה שעוזר באמת להיכנס לסיטואציות משאביות, סיטואציות חיוביות, זה, כמו שאמרתי, זה שלושת המפתחות. מפתח אחד זה מה אתה רואה באותה סיטואציה, כל הפרטים, מה אתה שומע, צלילים, ערוץ השמיעה, ומה אתה מרגיש בגוף, כן? אז ברגע שאתה שם לב על שלושת הממדים האלה, אתה נכנס באמת לתוך הסיטואציה, אתה באמת מזדהה איתה, אתה בפנים, ואז אתה מרגיש בדיוק בדמיון, אתה מרגיש בדיוק כמו שהרגשת באותה סיטואציה. כדי להרגיש באמת, אתה צריך באמת להיכנס. ואז אתה ממלא אחד ומביא אותו איתך לכל הסיטואציות העתידיות. אוקיי? קצת לימדתי NLP.
כן, נתת לנו פה אחלה שיעור, אחלה כלים. אני חושבת שזה מספיק לפעם ראשונה.
כן. גם מספיק.
הבוקר
רק אם תשתמשו רק בטכניקות האלה, מה שנתתי, זהו. אם תעשו באמת, תריצו את זה בראש ותעשו ותתרגלו, זהו. שום סמכות לא תוכל להפעיל לחץ עליכם. ואז תקבלו, כל החלטה תקבלו החלטה מודעת. ואם תחליטו כן לעשות בדיקה או זריקה, בסדר, כמור, רק שזאת תהיה החלטה שלכם. אוקיי?
כן, ודבר נוסף, קיבלתי היום פנייה, בקשה, האם אנחנו יכולים לעשות משדר נוסף ברוסית, לאמהות דוברות רוסית שהן לא מבינות מספיק טוב עברית.
כן, בשמחה.
וזה בעצם יהיה משדר יותר לאמהות מאשר לילדים, כי ילדים אני מניחה מן הסתם, למרות שיכול להיות שיש גם ילדים שלא מבינים טוב עברית. למרות שאם הם לא מבינים איך הם יכולים להיות בצבא, כנראה שהם כן מבינים.
כן, אז גם וגם, רוסית הם כן. גם מבינים, אני מניח.
כן, אז אנחנו נקבע לנו זמן נוסף ואני אפרסם את זה.
כן, ונחזור על, אותם הטכניקות וגישות, גם ברוסית, אין בעיה.
ואני גם אעשה עריכה של המשדר הזה, נעשה את זה לקטעים, קטעים, אם יש משהו של ממש להפיץ את זה לחיילים, אולי אני אחלק את זה לחלק ראשון, חלק שני. נסתכל, אני אראה. תודה רבה לך, בוריס. אז...
הצלחה לכולנו, והצלחה במלחמה הזאת לא פשוטה. מלחמה על חיינו בעצם, על הבריאות שלנו, ושנהיה בריאים באמת, זה הכי חשוב. הבריאות היא חשובה ביותר.
כן. כולנו כאן. טוב, תודה רבה.
בבקשה, תודה לך.
תודה לך. ביי ביי.
ביי ביי.